טוב, חג שמח. חכמים לימדו אותנו שלא היו ימים טובים בישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. הרבי מדייק בלשון הזאת של חכמים, לא היו ימים טובים בישראל כט"ו באב ויום הכיפורים, שט"ו באב הוא אפילו יותר מיום כיפור. אנחנו נמצאים היום באיזה יום חול, ככה זה נראה לנו, נכנסים לאיזה יום רגיל, אבל מבחינה פנימית, אחד הצד של הסוד של העניין, יש בט"ו באב זמן מיוחד כזה שהוא אפילו, הוא החג הכי גדול, אפילו יותר מיום כיפור, יום כיפור ודאי הראש של כל החגים, החג הכי גדול, כך למרות שבגלל אנחנו כרגע לא רואים ממש מה החג הזה. במה מתבטא המיוחד של ט"ו באב? תשובה לזה, שבט"ו באב הירח שלם, הירח מלא, או בלשון של חכמים בגמרא, קיימה סיהרה בשלמותה, שהירח, סיהרה זה הירח, הירח נמצא בשלמותו, זה המיוחד ביום הזה. עכשיו כמובן כולנו עכשיו מתפלים, רגע, מה זה קיימה סיהרה בשלמותה? הרי זה נכון גם ב... ט"ו בתמוז, וט"ו באייר, וכך הלאה. זה נכון בכל תדבר לחודש, הירח בשלמותו. מה מיוחד בתדבר לאב, שהירח הוא שלם, שלכם זה לא היו ימים טובים בישראל כט"ו באב. והנקודה הפנימית, שבחודש אב, זה שונה מכל שאר החודשים, בחודש אב יש לנו את הזמן הכי קשה. רק עכשיו באנו מתשעה באב. תשעה באב זה הזמן של החורבן, הזמן של הירידה הכי קשה. משנכנס אב ממעטים בשמחה, כשנכנס חודש אב צריכים להמעיט בשמחה, זה זמן קשה לעם ישראל, זה זמן שמבטא חורבן, גלות, ירידה, מצב שהוא למטה למטה. לפי עומק הירידה, לפי העומק של הנפילה, לפי העומק של החורבן, ככה היא העלייה. הירח, שעם ישראל נמשלו לירח, עם ישראל נמשלו ללבנה, עובר שינויים. התמעטות והתמלות האור. יש את עצמה שהוא, יש בו הכי מעט אור, ואת הזמן שהוא הולך ומתמלא. ככה עם ישראל וככה כל אחד בחיים הפרטיים שלו. כל אחד בחיים שלו יש לו מצבי שינויים. יש זמנים של ירידה, יש זמנים של עלייה. יש זמנים שאתה חשוך, ויש זמנים שאתה מלא. הסוד של ט"ו באב, כמו כל ט"ו בחודש, שזה מבטא את הזמן של השלמות. קיימה, סיערה בשלמותה. אבל השלמות תלויה בעומק הירידה. אז בתקופה שבה יש ירידה הכי קשה, תשעה באב, חודש אב, מזה באה השלמות, העלייה הכי גדולה. וממילא, ט"ו באב מסמל את העלייה שבאה בעקבות הירידה. יש ירידה ויש עלייה שבאה בעקבותיה. ולכן, בגלל שזה עלייה שבאה בעקבות הירידה הכי גדולה, לכן זה היום הכי נעלה. יותר מכל שאר הימים בחודש, יש משהו בט"ו באב שמבטא יותר שלמות מהכל. ולכן הרבי מסביר לנו גם, שט"ו באב זה יום שקשור עם בית המקדש השלישי. כמו שתשעה באב מבטא לנו את החורבנות, חורבן ראשון, בית ראשון נחרב, חורבן בית שני נחרב, זה העומק של הירידה, ירידה זה חורבן. אם האדם מנסה לצייר, להמחיש, מה בחיים שלנו הפרטיים מבטא חורבן הכי גדול? חורבן בית, שאתה נמצא בבית חרב, נמצא לבד, כמו שעם ישראל, מה מבטא את החורבן הכי גדול? שנחרב להם בית המקדש. מה השלמות הכי גדולה של עם ישראל? שיש להם בית מקדש. בית מקדש מבטא את הקשר, כמו שמיד נסביר, את הקשר הכי שלם עם הקדוש ברוך הוא. יום חתונתו, יום שמחת ליבו, יום חתונתו, אמרו חכמים, זה מתן תורה, יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. זאת אומרת, השמחה הכי גדולה של עם ישראל, שהיא בעצם השלמות של הגאולה, היא שעם ישראל זוכה לבית מקדש. מה המצב הכי ירוד של עם ישראל? חורבן הבית. אז בתשעה באב יש לנו את החורבן, בט"ו באב יש לנו את העלייה שבאה מהחורבן, שזה בעצם בניין בית המקדש. אז זה הקשר בין בית המקדש לתשעה באב, בית המקדש השלישי לתשעה באב. אבל זה כמובן אנחנו רוצים היום קצת לדבר איך מתכוננים, איך חווים את הפנימיות הזאת של היום של ט"ו באב. איך נכנסים למהות הפנימית של היום הזה? כי אנחנו ודאי, אם זה יום סגולה לבניין בית המקדש השלישי, אז זה גם יום סגולה לבניין הבית הפרטי שלנו בצורה שלמה. זה אותו עניין. בכלל בית מקדש בחיים שלנו זה בית, בית יהודי אמיתי. זה הבית מקדש. כולנו ודאי מכירים, ומי שלא מכיר יכיר עכשיו, למה נועד בית המקדש? בית המקדש נועד להשראת שכינה. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להיות איתכם. אני רוצה לגלות את האהבה שלי לכם בגלות. אני רוצה להיות איתכם במקום אחד. איך הקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל למטה? בית מקדש. תבנו בית מקדש ואני אשכון ביניכם. אמרו לנו גם חכמים, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. זאת אומרת, בית יהודי שלם, זוגיות שלמה של איש ואישה. אם הם זוכים, איש ואישה זכו, מה יש? שכינה. אותה שכינה של עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, קיימת בבית יהודי, כשזוכים כמובן, כשהבית מתנהל כמו שצריך. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. ממילא, בתוך העולם שלנו, אם אדם רוצה להתחבר לט"ו באב, להתחבר ליום הזה שמבטא את בית המקדש השלישי, את אותה שלמות של חיבור, ודאי שהדרך להתחבר לזה קשורה עם מחשבות והתבוננות איך מתחברים לבית, לזוגיות אמיתית ושלמה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. ולכן גם כולנו ודאי יודעים שבט"ו באב, כמו ביום הכיפורים, מה היה בפועל? אז מה המשך אותו מאמר, לא היו ימים טובים בישראל כט"ו באב כיום ביום הכיפורים, שהיו בנות ישראל יוצאות בבגדי לבן שאולים, כדי לא לבייש את מי שאין לו, והיו חולות, היו רוקדות בקרמים, והיו מתכוננים, והיו אומרים, בחור שא עיניך. זאת אומרת, היו מתכוננים על זה שידוכים. למה? למה דווקא בט"ו באב וגם ביום כיפורים? כי הימים האלה קשורים עם בניין בית. הם בניין בית המקדש, קשורים בית המקדש. אז ודאי ההכנה לזה, ההכנה לזה לאותו בניין בית המקדש, זה להתכונן פנימית, לעשות את ההכנות מההתחלה. ההתחלה זה השידוכים, אבל כמובן מתוך זה אנחנו יכולים להבין שכאן, עוד כמו שמתחילים את זה בשידוכים, ודאי שחלקנו כאן, הם לא צריכים שידוכים, אבל גם כשיש בית, יש את ההכנה להכין את הבית יותר ויותר, להיות ראוי, לעשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, להשראת שכינה כמו שצריך. וההכנה הזאת קשורה דווקא עם ט"ו באב. דווקא עם היום המיוחד הזה. עכשיו, כדי להבין איך אנחנו בונים בית פרטי, שהוא כמו בית מקדש, וזה ההכנה, איך מגיעים למצב כזה של אהבה נכונה, אמיתית, שמשרה שכינה, שזה ההכנה ליום הגדול של יתגלה בט"ו באב, בניין בית המקדש השלישי, אנחנו צריכים, כל דבר צריכים להבין מאיפה מתחילה הבעיה. איך יוצאים, הרי בייחוד כמו שהסברנו מקודם, המעלה המיוחדת של ט"ו באב, שזה בא בעקבות הירידה הגדולה. ההפוך מהזוגיות או מהבית, עם בית שלם, המצב ההפוך לזה, שוודאי כולנו מרגישים את זה, שאחד המצבים הכי קשים באדם זה בדידות. הפוך מביחד, הפוך מבית. בדידות זה מצב מאוד מאוד קשה, שהאדם לבד, פנימית. איך עם ישראל מתלוננים לקדוש ברוך הוא, מבכים, בוכים, ישבנו לא מזמן על הרצפה בתשעה באב, וקוננו על החורבן, אמרנו את מגילת איכה. איך התחלנו? איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. היה מצב שהיינו ביחד, הייתה עיר רבתי עם. עכשיו העיר לבד, בדד. איכה ישבה בדד. הגלות מתבטאת, עומק הגלות, החורבן של עם ישראל, מתבטא בבדידות, להיות לבד. לא להיות מחוברים באמת עם הקדוש ברוך הוא. אין בית מקדש, נזרקנו רחוק. גם בחיים הפרטיים שלנו, המקום שהוא הפוך מבית, ששכינה שורה בו, המקום ההפוך זה מקום הבדידות. איכה ישבה בדד, אתה יושב לבד. כמובן, יש כאלה שהם לבד, והם מבינים את מה שאני מדבר, יש כאלה שהם חושבים שהם לא לבד. זאת אומרת, שהם נמצאים בפועל, לא לבד, ברוך השם. אבל הלבד הזה, זה משהו פנימי, שכשלא יודעים לבטא אותו בצורה שלמה ואמיתית, גם אם אתה ביחד עם מישהו, אתה יכול להיות עדיין להישאר בתוך הלבד הזה. המקום שממנו אנחנו מתחילים להתעסק, הפעם הראשונה שמתחילים להתעסק עם זוגיות ביחד מול לבד, הקמת בית בתורה, זה אדם הראשון. רק הקדוש הוא ברא את האדם הראשון, וישר, רק הוא ברא אותו, וישר מה הוא מתעסק הקדוש ברוך הוא? עם הבדידות שלו. הקדוש ברוך הוא מסתכל על אדם הראשון ואומר, וואו, לא טוב להיות האדם לבדו, הוא לבד, הוא בודד, אז זה לא טוב, בודד, מי שחושב שלהיות בודד זה טוב, יש כאלה שאומרים, מה הוא מדבר שצריכים ביחד, מה מדבר על זה בכלל? אני לבד, אף אחד לא מטריד אותי, אני עושה מה שבא לי, אני מסתדר עם החיים שלי כמו שאני רוצה, לא צריך לתת חשבון לאף אחד, לא צריך להגביל את עצמי, להצטמצם, להתחשב, להתאמץ, לוותר, לבד, חי את שלי לבד, מה יותר טוב, מה רע מזה, לבד. יש כאלה שעם את המחשבה הזאת תגידו, לא, אנחנו יודעים מה זה לבד, לבד זה לבד, זה לא רוצים את זה, זה או חברותה, או מיטוטה. יש משהו נורא הרסני בלבד, שזה מיטוטה, כמו מיטה, אמרו חכמים. או חברותה, או בחבורה, או נמצאים במיטה, בלבד. אבל אם יש מישהו שיש לו את הדמיון הזה עדיין, שנדמה לו, או משלה את עצמו, שהלבד הוא טוב כי הוא לבד, בא בורא ויוצר האדם, ומעיד בתורה על אדם הראשון, שהוא ודאי לא היה חסר לו כלום. הוא היה בגן עדן. אבל הבורא מעיד לא טוב להיות האדם לבדו. לבדו זה לא טוב. לבדו זה לא שלמות. הלבד זה משהו שהוא, זה משהו לא שלם. הפוך, לא טוב, זה לשון עדינה, אבל לא טוב זה רע. יש משהו בלבד שמבטא את עומק הרע, את עומק הגלות. לכן, כשעם ישראל יוצא לגלות, מגילת איכה מתחילה, איכה ישבה ודד. צריכים לצאת מהלבד הזה. צריכים להגיע, הפוך מהלבד, זה סוף אותו פסוק, סוף אותם פסוקים, שעסוקים במציאת הבן זוג שמה, שמה הסוף של הפסוקים? שאחרי שהאדם הראשון מחפש ומחפש ומחפש, ובסוף הוא מוצא, הקדוש ברוך הוא ממציא לו, ואז התורה אומרת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. היד זה אחדות, להיות אחד. הפוך מהלבד, הפוך מהלבד זה האחד. שם, הנה, יש לנו כאן אחדות שלמה. אחד בגימטריה שווה 13. אהבה שווה בגימטריה 13. זאת אומרת, שלהגיע לשלמות של אחדות, זה להגיע למקום שאנחנו מסוגלים לאהוב בצורה שלמה ואמיתית. כשאוהבים בצורה שלמה ואמיתית, מגיעים לאחד, אחד שווה גימטריה אהבה. אם כך, מה זה לבד? מה הפוך מהאהבה? הפוך מהאהבה זה, יש איזה כל מיני רמות. אני לא מסוגל לאהוב, אני לא יודע לאהוב, אני לבד, אני לא יודע לאהוב, ויש משהו יותר כואב, יותר עמוק, שנמצא בתוך הלבד, זה שאני בעצם מתנקר, שונא, נגיד את המילה הכי קשה כאן, שונא, שונא את האחר, מנוכר לאחר, לא מחובר. אני, התורה הזהירה אותנו, לא תשנא את אחיך בלבביך, השנאה זה דבר מאוד מאוד קשה, כי השנאה משאירה אותך לבד, מנוכר, נפרד. כמו שהאהבה הופכת להיות אחד, האהבה מחברת אותך, השנאה מנקרת אותה, מפרידה אותך, משאירה אותך לבד. זאת אומרת, כדי לצאת מהלבד, צריכים לצאת מהשנאה, ולהגיע לאותה אהבה, לאותה אחדות. הזכרנו שטו באב זה בעניין בית המקדש השלישי, שכינה, זה זמן של אהבה, התאחדות. מאיפה באים לט"ו באב? מתשעה באב. מה היה בתשעה באב? נחרב הבית. הבית נחרב. למה הבית נחרב? שנאת חינם. שנאה. מה לא ידעו עם ישראל שהחריב להם את בית המקדש? הם לא ידעו לאהוב. הם שנאו. הם היו מנותקים, מנוכרים אחד לשני. הם לא ידעו להגיע לאותה אחדות. אתה לא יודע לאהוב? אתה שונא? אתה מנוכר לשני? זאת אומרת שמה אתה? לבד. טוב. אתה שונא, תישאר לבד. איך ישבה בדד. נחרב הבית, אתה נשאר לבד. מי שלא יודע לאהוב, מי שהוא שונא, מי שנמצא בשנאת חינם, לא יודע למצוא בתוכו את המקום המתחבר האוהב, וזה החטא, כי זה באמת חטא הכי קשה, להיות שונא, להיות מנוכר, שזה משאיר אותך לבד, זה באמת החטא הכי גדול. כידוע, שואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה. זה כלל גדול בתורה, עד שהלל אומר שזה כל התורה כולה. הפוך מזה, הפוך מואהבת לרעך כמוך, זה שנאת חינם, שזה ההפך של כל התורה כולה. זה הניתוק שמנתק את הכל, את הכל. אז אתה לא יודע להיות אוהב, אז הבית שלך נחרב, בית המקדש נחרב לעם ישראל. הם יושבים לבד. מי ש... כשיוצאים מהמקום הנפרד הזה, השונא, ומגיעים למקום אוהב, בונים את בית המקדש השלישי. זה המאמר, מתשעה באב, החורבן שאנחנו מתקנים אותו, ועוברים לבניית הבית, לאותו גילוי של התאחדות. באמת חכמים, באמת תיארו לנו, רק כדי להיכנס עדיין קצת לתמונה ההיסטורית, שקשורה עם תשעה באב, שבאמת בתשעה באב היו הרבה עניינים שמבטאים אהבת ישראל. לצאת מהפירוד ולהגיע לאחדות. אחד הדברים למשל, שעד ט"ו באב, השבטים לא היה מותר להם להתחתן אחד עם השני. ראובן לא יכל להתחתן עם יהודה וכך הלאה. כל אחד בקבוצה. בט"ו באב הותרו השבטים להתחתן זה בזה. זאת אומרת, נוצרה אחדות יותר חזקה בעם ישראל. עוד ביטוי היה סיפור על שבט... עוד סיפור היה, כן. קודם כל היה עם כל השבטים שהיו הותרו להתחתן זה בזה. בגלל הבעיה של נחלה בהתחלה. עכשיו כן. אחרי זה חוץ מזה היה גם שבט בנימין. שנשבעו לו להתחתן איתו, והותר שוב בקהל. זאת אומרת, זה יום שמבטא התאחדות, יציאה מהפירוד, יציאה מהלבד. זאת אומרת, שאנחנו עכשיו נכנסים, נמצאים ביום ט"ו באב, ומנסים להבין מה היום הזה אומר לנו, אז דיברנו על שני מושגים, לבנות בית, להשרות שכינה, אבל מה זה לבנות בית ולהשרות שכינה? זה להגיע לביחד, לאחד האמיתי, להגיע לאהבה האמיתית, לצאת מהמקום שבו הבית נחרב, בגלל שנאת חינם, מקום שאתה נשאר לבד, הלבד הזה בעצם מישהו לבד באמת, זה מישהו מנוכר לסביבה שלו, לצאת משם כי הלבד מביא לך חורבן, כמו שהביחד מביא התאחדות, בית, השראת שכינה. אז זה הדגם שהנה אנחנו מגיע תשעה ט"ו באב, זה זמן מסוגל, זמן נפלא, לעשות, לפתוח את הלב שלנו לביחד. וכמו שאמרנו, זה נכון גם כשאתה באמת לבד, וגם כשאתה לבד בתודעה שלך, שאתה לא פתוח ממש להיכנס להתאחדות אמיתית. אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, אוקיי, הבנו מה אנחנו מחפשים. מחפשים את אותה אהבה, את אותה התאחדות, שתשרה שכינה, את הביחד, שזה הבית הפרטי שלנו, בית המקדש שלנו, ומתוך זה גם, מתוך ההכנה לזה, להגיע לאותו בית מקדש שלישי, שזה הסוד המיוחד של ט"ו באב. אבל איך עושים את זה? זאת אומרת, איך יוצאים מהלבד שבנו, מהאיכה ישבה בדד, לאותה התאחדות? נשאלת השאלה במילים יותר פשוטות. אם אני מספיק כנה עם עצמי, ואני לא מרמה ולא משלה את עצמי, ואני יודע להסתכל מספיק בכנות על עצמי, אני אמצא בתוכי את המקום הזה שמשאיר אותי לבד, מנוכר, מרוכז בעצמו ולא מתחבר באמת אל הזולת. לא יודע באמת לא. אני יכול להשלות את עצמי, לא, אני... אבל המחלה הזאת של להישאר בפירוד, בשנאה, זה מחלה מאוד נסתרת, שלא תמיד מזהים אותה בצורה גלויה. לכן מובא בממרי החסידות שיש מחלות מוכניות שיותר קל לתקן אותן, כשהמחלות הן גלויות, לא נסתרות. אנחנו לא משלים את עצמנו. כך מוסבר מדוע בית ראשון שנחרב בגלל שלושת העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אחרי 70 שנה כבר נבנה בית שני. אבל זה עבירות מאוד חמורות. איך ישר נבנה בית שני אחרי 70 שנה? התשובה לזה, כי הטעויות היו ברורות. לא הייתה שם אשליה. היה ברור, ברורה הבעיה. כשהבעיה ברורה, אפשר לתקן בקלות. בית שני, שהוא הבית נחרב בגלל מה שהסברנו על שנאת חינם, אנחנו עדיין בצרה הזאת כבר 2,000 שנה. ועדיין לא נבנה. ומה הסבר לזה? מובן שכיוון שזה מחלה שאנחנו יכולים להשלות את עצמנו. יש כאחד שמשלה את עצמו, לא, אני דווקא יודע לאהוב, אני בסדר. ויש אחד שאומר, טוב, אני באמת לבד ולא סובל את הסובבים אותי, או לא סובל את הזה, אבל זה בצדק, כי הוא כזה, והוא כזה, והוא כזה, והוא עשה לי ככה, והוא התנהג איתי ככה, יש לי חשבון גדול איתו. אז כשאני בוחן את החשבון הגלוי, אז אני צודק. זה לא משנה אם אתה צודק, או שאתה חושב שבכלל אין לך את הבעיה, משתה את עצמך את זה, אבל הבעיה קיימת בתוכך, והיא מונעת ממך להגיע לאותה השראת שכינה, לאותה התאחדות אמיתית. וממילא, השאלה היא, כשאנחנו נהיים יותר כנים לעצמנו, אנחנו אומרים, אוקיי, העושר, השכינה, תשרה, וזה זמן מסוגל, שנגיע לאהבה אמיתית. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך מגיעים לזה? איך יוצאים, אם אנחנו כבר מודעים, שיש לנו אפשרות להיות לבעיה הזאת של הלבד, ויוצאים משם, איך מגיעים, איך, מה פועלים בתוכנו, כדי לפתוח את הלב שלנו לאהבה, להתאחדות אמיתית עם השני, ולא להישאר סגורים בתוך עצמנו. וכדי ללמוד איך פותחים את הלב ופותרים את הבעיה הזאת, ננסה קצת להתבונן במשמעות החיצונית שעומדת מאחרי ט"ו באב, זה ילמד אותנו הרבה על העצה, איך פותרים את הבעיה הזאת, איך יוצאים מאותה שנאת חינם. היום שמבטא את זה, את אותה התאחדות, זה ט"ו, ט"ו לחודש. אז כמו שהזכרנו מקודם, איך ההגדרה של חכמים לט"ו לחודש? קיימה סיערה בהשלמותה. הירח שלם. מה זה הירח? מה מסמל הירח? הירח זה מסמל את עם ישראל, שהם ענבים חסרים וזקוקים לקבל אור מהשמש. עם ישראל הם ענבים וזקוקים לקבל את האור מלמעלה. עם ישראל נמשלו ללבנה. הירח שאין לו אור מעצמו, לטלי, מגרמי כלום, זה הלשון שכתובה על הירח, אין לו אור, בלשון של הזוהר, לטלי מגרמי כלום, אין לו מעצמו שום דבר, אין לו אור. הירח זה ספירת המלכות, שעם ישראל נמשלו למלכות, שאין לה אור מעצמה, היא חסרה. והיא זקוקה לקבל את האור מהשמש. גם באדם, המקום הזה של הירח זה המקום של המלכות שלו, זה המקום החסר בתוכנו. יש לנו מקום חסר, מקום לא שלם, מקום שזקוק לקבל. המקום החסר, שזה נקרא המלכות שבתוכנו, המקום החסר שזקוק לקבל, הוא יכול להפוך להיות לנו מקור הפדידות והצרות, ואם נדע להסתכל עליו בצורה נכונה, רק כשנדע להסתכל עליו בצורה נכונה, הוא יהפוך להיות מקום שדרכו נואב ונתחבר. ובואו ננסה לצייר את שני האפשרויות האלה. אדם חסר. חסר לי. אז אם חסר לי, אני צריך עכשיו, כשחסר לי, אני צריך עכשיו להתמלות, אני צריך עכשיו לקבל, אני לבד ואני חסר. זה לא פשוט להתמלות. ולמה? אחד הביטויים שכתובים בספרי הקבלה על המקום החסר הזה שצריך להתמלות, שהוא הופך להיות כבר חולני, בעייתי, זה נקרא בלשון של הקבלה, איך הקליפה מקבלת. קליפה זה המצב החיצוני, הקליפה, איך הקליפה מקבלת? יש פסוק שאומר, לעלוקה, עלוקה זה הקליפה, לעלוקה שתי בנות שאומרות הב הב. מה זה הב הב? תן לי, תן לי. מה זאת אומרת תן לי, תן לי? חסר לי? בגלל שאני מרגיש חסר לי, אני כל הזמן רוצה שיתנו לי. תן לי, תן לי, תן לי. אב, אב, תן לי. עכשיו, אדם שמרגיש כל הזמן חסר, אדם שמרגיש כל הזמן חסר, כל הזמן אומר, אב, אב, תן לי, תן לי, מהמקום הזה הוא לא ידע אף פעם לאהוב אהבה אמיתית. למה? במה הוא מרוכז? כשהוא מסתכל על השני, מה הוא חושב על זה? מה הוא חושב? על עצמו. חסר לי. מה אני אוכל לקבל ממנו? איך, עכשיו יש איזה כל מיני רמות. איך אני אוכל לקחת? איך אני אוכל לנצל אותו? איך אני... אני עסוק עם עצמי, כי חסר לי, ומתוך המקום החסר הזה, אני כל הזמן מרוכז, הב, הב, תן לי, תן לי. מי שמרוכז בעצמו, כי חסר לו, הוא כל הזמן מצפה לקבל, הוא אף פעם לא יוכל לראות ולהתחבר בשני התחברות אמיתית. הוא אף פעם לא יוכל להיות אחד איתו. המקסימום שהוא יוכל להיות, המקסימום שהוא יוכל להתחבר, זה איזה סוג של התחברות? מה אני לוקח ממך? זה המקסימום. אני רוצה אותך לידי, אני רוצה שאתה תהיה פה, אבל בשביל מה אני רוצה? בשביל לקבל ממך. מה אני יכול לקחת ממך? אני לא באמת מתחבר ומתאחד איתך. אני לא באמת יוצא מעצמי ועכשיו מחובר אליך, מתאחד איתך. זה, המצב הזה, זה בדיוק הבעיה של המקום החסר. זה האב-האב. בעצם, כדי להתאחד באמת עם השני, אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו מקבלים שלמות מהשני. זה בטוח. לא טוב להיות לבד, אעשה לו עזר כנגדו. אבל צריכים להיות מסוגלים לראות אותו, לראות את מעלותיו, לראות אותו באמת, שהלב ייפתח אליו ולא רק לקבל ממנו, לא רק אב-אב. כדי שהלב ייפתח אל השני באמת ולא רק לרצות לקבל, חייבים לא להיות ריקים, לא להיות חסרים. חייבים להגיע למצב של קיימה סיערה בהשלמותה. הירח עומד בשלמותו. כשהירח עומד בשלמותו, כשלא חסר לנו, אז אנחנו מסוגלים לאהוב. עומד נסביר מה זה בתוכנו, אבל מה זה בצורה פשוטה? כשאתה לא חסר, אתה מלא, מה שאתה מלא, זה מאפשר לך את היכולת להתאחד התאחדות אמיתית. כדי להמחיש את זה קצת יותר, בואו נזכר קצת מבחינה היסטורית. איזה תקופה היא הייתה התקופה שעליה נאמר קיימה סיהרה בהשלמות בהיסטוריה של עם ישראל? אז אמרו כאן יפה. הדור התתבב לאברהם אבינו, שהירח הגיע לשלמותו, באברהם אבינו זה התחיל. הדור התתבב לאברהם אבינו זה שלמה המלך. בתקופת שלמה המלך אמרו לנו חכמים, קיימה סיערה בהשלמותה. שלמה המלך גם ידע, קודם כל נבנה בזמנו בית המקדש, בית המקדש הראשון, אבל גם שלמה המלך גם ידע לבטא את שלמות האהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. רבי עקיבא, שהוא עצמו היה אוהב ישראל גדול, שאמר שואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אותו רבי עקיבא שהיה לו חוש באהבה, הוא ידע, היה לו חוש בהתאחדות, אותו רבי עקיבא אמר על תקופת שלמה המלך, שכל השירים קודש. יש הרבה שירים בתהילים, והרבה שירים אחרים, כל השירים קודש. אבל שיר השירים קודש קודשים. מה זה שיר השירים? שיר השירים זה השיר שמבטא איך היחס בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל זה אהבה מושלמת בין איש ואישה. זה המונח שלמה המלך. שלמה המלך כאילו חווה גילה בתוך עם ישראל את שלמות האהבה. עם ישראל בתקופת שלמה המלך הם היו חסרים, הם צעקו אב-אב, הם היו מסכנים? לא. שלמה, כי שלום יהיה בימיו. לכן הוא נקרא שלמה. שלום זה מלשון שלמות. עם ישראל היה בשיא שלמותו הפנימית בתקופת שלמה. לא היה חסר כלום. ומתוך אותו מקום שלם של שלמות, של עושר פנימי וחיצוני, עושר פנימי שהתבשל בעושר חיצוני, מתוך תקופה של תענוג, זה הלשון שמובד, תענוג ושלמות, שמה התאפשרה ההתחברות האמיתית, האהבה האמיתית. אז התגלתה האהבה האמיתית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. דווקא מתוך אותו מצב שלם ומהיר. ככה ממש, כמו בתקופת שלמה, שזו תקופה של שלמות, ככה ממש זה גם בחיים הפרטיים של כל אחד. כדי לצאת מההב-הב, כדי לצאת מהמקום הזה, שרק מרגיש חיסרון ורוצה להתמלות, שיש משהו עמוק בתוך המקום החסר הזה, שסוגר אותנו בתוך עצמנו. הוא לא פותח לנו את הלב להתחבר באמת. כדי לצאת מזה, ולהיות מסוגלים להתחבר באמת, צריכים שלמות. צריכים את הירח בשלמותו. צריך שהאדם ירגיש את מה שמבטא. תענוג פנימי, שמחה. השמחה, התענוג הפנימיים, הם פותחים את הלב לאהבה אמיתית. להתאחדות אמיתית, שעוד מעט נגדיר אותה קצת יותר. בניגוד למקום חסר, שכשאתה עני וחסר, אתה נמצא ברעב, יש חכמים אמרו ביטוי, שבזמן רעב, והמושג רעב, זה רעב גשמי, אבל גם רעב נפשי, הבריות נהיות צרות עיניים זו לזו. למה לא יש? למה לי אין? למה ככה? אתה כל הזמן במאבק. יש משהו ברעב הזה, בחיסרון הזה, שמכניס לך לצרות עין, למאבק, לקושי. לעומת זה, שנמצאים בתקופה פנימית של שלמות, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, השמחה פותחת את הלב לאהבה ולהתחברות אמיתית. השמחה מאפשרת לנו לצאת מעצמנו ולהתחבר באמת. עכשיו, הרעיון הזה גם מלמד אותנו שאם נסתכל לעומק, שנחזור לבעיה שהצגנו ואז נראה מה לומדים מתוך הרעיון הזה. אדם נמצא לבד, אדם נמצא במצב של ניכור מהסביבה, קשה לו, הוא סובל מזה. עכשיו, כיוון שהוא לבד, הוא סובל. כיוון שהוא לבד, הוא מתלונן. כיוון שהוא לבד, הוא אומר, אוי אוי אוי, מה יהיה איתי? קשה לי, אני סובל, אני חייב לצאת מזה. נכון? כמה שהוא סובל יותר, כמה שקשה לו, כמה שהוא מתלונן על מצבו, הוא בעצם נהיה יותר ויותר עסוק ומרוכז בעצמו. מרוכז בלבד הזה שלו. ואז הוא עוד יותר דוחה את הסובבים אותו, או נדחה מהסובבים אותו, הוא נשאר עוד יותר לבד. כאילו המצב העצוב, אולי ניתן דוגמה רק כדי להמחיש את זה, כולנו ודאי פעם טעמנו חוויה של עצבות. מה קורה לך כשאתה עצוב? אתה נהיה חברותי בזמן הזה? אתה נהיה פתוח? אתה נהיה קרוב לסובבים אותך? כולנו יודעים שזה עובד בדיוק הפוך. מה קורה כשאנחנו עצובים? מתכנסים בתוך עצמנו, מתנתקים, נשארים לבד בחדר, לא רוצים לראות אף אחד, לא יכולים לסבול אף אחד. הכל נהיה זר לנו, הכל נהיה מנוכר לנו. למה? קשה לך, חסר לך? רוץ, תתמלא. רוץ, תתמלא. זה עובד בדיוק הפוך. שחסר לך ואתה עצוב, אתה לא רץ להתמלות, אתה נהיה יותר רחוק. לעומת זה, מה קורה לך כשאתה שמח וטוב לב? יש לך רגעים של שמחה, טוב לך על הלב, מאיר לך, הירח מלא אצלך עכשיו. מה קורה אז? פתאום אתה נהיה אוהב, קרוב, מקרב כל אחד, רואה את הדברים הטובים שלו, נהיה פתוח, נהיה חברותי, נהיה מתחבר. זאת אומרת, המקום החסר סוגר אותנו, והמקום המקום החסר הזה מוריד אותנו, והמקום המלא פותח אותנו באמת. שנאת חינם, אי יכולת, שזה מקור החורבן, זה אותו מקום שסגור, שאנחנו סגורים בתוך עצמנו, כמו שאמרנו, אחי ישבה בדד, המקום הלבד הזה, זה בעצם מקום פנימי, שהוא מבטא, הוא נובע מחיסרון. הוא נובע מתוך מקום פנימי בתוכנו שלא מסוגל להתאחד באמת, כיוון שהוא חסר, כיוון שהוא עצוב, הוא סגור בתוך עצמו ומתנתק, מתנתק מהסביבה. לעומת זה, כשאנחנו יוצאים מהגלות, איך יוצאים מהגלות? שמחה, תחושה של שלמות, תחושה של אמונה בתוך עצמנו, התחושה הזאת, השמחה שמלווה אותנו, פותחת את הלב שלנו להתאחד, להתחבר. אבל זה עצמו גם הבעיה שלנו. שחסר לנו והירח לא מאיר לנו, אז ממילא אנחנו נהיה עסוקים במה שחסר לנו. אנחנו לא נוכל להתמלות באמת. כשחסר לנו בזה אנחנו נהיה עסוקים. איך למרות שחסר לנו בפועל, איך נוכל להיות שמחים להתמלות? וגם את זה אנחנו יכולים ללמוד ממה שקורה בט"ו באב. הרי בט"ו באב, כמו שחכמים תיארו לנו, בט"ו באב זה היה הזמן שעם ישראל כבר נהיה בשל. ההתנהגות שנהגו בט"ו באב הבשילה בתוכם את התודעה שהם היו מסוגלים להתאחד, לבנות בית. מה עשו אז בנות ישראל? היו, נחזור אותו מאמר של חכמים, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים, שהיו בנות ישראל יוצאות במחול, חולות בכרמים, רוקדות בכרמים, אבל במחול. אז מה זה מחול? מחול זה עיגול. מה? ט"ו באב וביום הכיפורים, שהם היו רוקדות במחול, בעיגול. המחול הזה, שהבנות ישראל היו רוקדות בו, המחול הזה, זה על דרך מה שכתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים. יש איזה ריקוד מיוחד שכולם ירקדו, עמך כולם צדיקים, ריקוד במחול, בעיגול. מה זה העיגול הזה? למה רוקדים בעיגול? למה לא בקו ישר? מה זה המחול בעיגול הזה? הסוד לזה, שבהתגלות של הבורא אל הנבראים, כמו שכתוב בספרי הקבלה, יש התגלות של קו. מי שמכיר פעם את כתבי הארי, הארי אומר כך, שבתחילת הכל היה אור אינסוף ממלא את כל החלל. הכל היה מאיר באור אינסופי. אבל לא היה מקום לעולמות. מה הקדוש ברוך הוא עשה? עשה צמצום, חלל פנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה עיר קו דק של אור, אור מועט באופן של קו, אבל מה קרה עם כל האור האחר? נשאר בעיגול מסביב. ואחר כך ממשיך הארי ומתאר שבכלל כל הסדר של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, יש קו ועיגול, עיגול וקו. מה זה העיגול הזה? מה זה עיגול? עיגול זה אותו אור, אותו אור שמקיף אותנו מסביב. לא אותו אור מוגבל לפי יכולת הקליטה שלנו בתוך הראש, הלב. יש אור מוגבל, מה שאתה יכול לקלוט, מה שנכנס פנימה. תמיד מה שנכנס פנימה זה קו דק. אבל יש מה שלא נכנס פנימה, מה שמקיף אותך מלמעלה, משהו עיגול מלמעלה, שמשהו עיגול מלמעלה, זה אותו רובד פנימי שמעבר למה שאתה יכול לתפוס. כך גם בחיים שלנו. יש מה שרואים בגלוי, את הצד, הקו הדק של מה שאתה תופס. הקו הדק בחיים שלך, שמה יש לפעמים מצבים למעלה, בהתחלת הקו, יש מצבים למטה, שם יש מעט אור. זאת אומרת, יש זמנים שאתה למעלה, ואתה מרגיש שיש לך זמני הצלחה, יש זמנים שאתה נמצא למטה, וחסר לך. בקו יש למעלה ויש למטה, יש כל מיני מצבים שונים. ומלא בתוך המצבים השונים האלה, שאתה מסתכל על עצמך בגלוי, אתה רואה, לפעמים אני מצליח, לפעמים אני לא מצליח, לפעמים אני מרגיש את עצמי צדיק גמור, אבל לפעמים רובץ עליי, איך עשיתי כך וכך וכך, ואני מוצף רגשות אשמה, איך עשיתי כאלה דברים, וזה כואב לי ומכאיב לי והורס לי את השמחה הפנימית, אותה הסתכלות. זאת אומרת, בגלוי, בצד הגלוי, לפעמים יש טוב ולפעמים יש לא טוב. לפעמים יש יותר או לפעמים פחות טוב. אבל יש צד עיגול בחיים, צד מקיף, צד נסתר. הצד הנסתר הוא תמיד שלם. הוא תמיד מושלם. שמה מעבר למה שעשית, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, זה תמיד מושלם. לא חסר שם אף פעם כלום. בצד הנסתר, שהוא גם קשור, הצד הנסתר הזה, העיגול הזה, קשור גם עם התאריך בחודש תתוו. זה נקרא ה-יוד-קי, יוד-קי של שם השם, זה גימטריה תתוו. זה החלק העליון, הוא עיגול. ביחס ל-וו-קי, החלק השני של שם השם, שזה קו דק, זה אור ממלא. יש אור ממלא ויש אור סובב. אז בצד הממלא, בצד של הקו, שם יש לפעמים רבים, לפעמים לא רבים, לפעמים נמצאים למעלה, לפעמים נמצאים למטה. יש כל מיני מצבים בצד הגלוי של התודעה. בצד של העיגול, בצד הנסתר של התודעה, בעיגול שמקיף, שם זה תמיד שלם. שם אף פעם לא חסר. שם זה תמיד מאיר. ככה גם בכל יהודי. כשאתה מסתכל על עצמך, כמו שאתה גם מסתכל על השני, מתוך מבט שבוחן רק את הצד הגלוי המוגבל, כשאתה בוחן את הצד הגלוי והמוגבל, שם לפעמים יש שלמות, לפעמים יש לחיסרון מאוד גדול. אבל כשאתה מסתכל פנימה אל הצד הנסתר, אל הצד שמבטא את העיגול, שם תמיד יש שלמות. שם אף פעם לא חסר. אשרי הגבר אשר תייסרנו יודקי. מהיודקי, שם תמיד זה טוב. לפעמים בגלוי אתה לא רואה את זה. אבל שם זה תמיד שמחה, שם זה תמיד שלמות. הנסתר הזה הוא תמיד שלם. המחול שרוקדים בנות ישראל, זה קשור עם אותו מחול. זאת אומרת, כדי להיפתח לחיבור אמיתי, צריכים להתחבר לצד הנסתר, לצד של העיגול. בצד של העיגול תמיד יש התאחדות אמיתית. אומר אדמור הזקן בספר ליקוטי תורה, שכשאנחנו מסתכלים אל השני בצד של הקו, אדם אומר, אני כזה, הוא כלום, אני ראש, הוא זנב. ככה כשמסתכלים בצד של העיגול, של הקו. עכשיו, אם אתה עסוק שאתה כזה והוא כזה, אז יש לך איתו מאבק. אתה יותר ממנו, אתה פחות ממנו. כשמסתכלים, אומר אדמור הזקן, בליקוטי תורה פרשת ניצבים, כשמסתכלים אחד אל השני, מתוך מקום של עיגול, שם כולם מאוחדים. שם יש אחדות אמיתית. איך? עד כמה? בצד של העיגול, אומר אדמור הזקן, כל יהודי הוא ראש, כמו במעגל, כל נקודה במעגל, היא הראש של הכל, וגם הסוף של הכל. כל נקודה במעגל היא ראש, וגם סוף. אומר אדמור הזקן, ככה גם בהסתכלות של היהודי, על עצמו או על הזולת, מתוך מקום של עיגול, הוא יודע את ערכו ושלמותו האמיתיים שלא תלויים בשום דבר. הוא ראש, אבל הוא יודע שגם השני הוא ראש וגם השלישי הוא ראש. ועד כדי כך שמה אנחנו בעצם? מעגל אחד. אני יכול לתת לכולם את מה שיש לי ואני צריך לקבל מכולם את מה שיש להם, ועד שאנחנו הופכים להיות יחידה אחת. היכולת להתאחד, התאחדות אמיתית, זה רק כשמגיעים להסתכלות הזאת של העיגול. זאת אומרת, רק כשמסתכלים פנימה, ושם רואים את השלמות האמיתית שלך, ומתוך אותה שלמות, אמיתית שלך, אתה יכול להתאחד עם כולם. נגיד את זה בצורה פשוטה עכשיו, יותר, שבעצם כדי להתאחד צריכים לפתח עיניים שמסתכלות פנימה, גם על עצמך. אז אולי בגלוי חסר לך, אבל אתה במהות השיר. אתה במהות לא חסר לך כלום. במהות יש לך מעלות אינסופיות. כשתאמין בצד הנסתר הזה שהקדוש הוא נתן לך, באותה שלמות שהקדוש הוא נתן לך, אתה תיכנס לתקופת שלמה, קיימה סיערה בשלמותה, שממנה אתה תוכל להתאחד ולהתחבר באמת עם השני. ולכן הרבי מדייק באחד מהשיחות על ט"ו באב, שהיו בנות ישראל שהיו רוקדות במחול, היו אומרות, בחור, סנה עיניך. מה זה סנה עיניך? תרים את העיניים. מה זה תרים את העיניים? אל תסתכל למטה. למטה יש לפעמים חיסרון כזה, חיסרון אחר. ככה גם אדם שהוא מסתכל בעיניים למטה על עצמו, לפעמים הוא לא מרוצה מזה והוא לא מרוצה מזה, וכשהוא מרגיש את עצמו חסר ולא מרוצה, כל אותו מקום חסר ולא מרוצה, זה אותו מקום שגם לא עוזר לך לאהוב. אדם ממורמר שתמיד חסר, הוא רואה את הפעמית המעלות, לפעמים הוא רואה כל כך הרבה חסרות, זה לא יהיה מקום שהוא יוכל להתאחד ממנו, התאחדות אמיתית. אבל כאשר הוא סנה עיניך, כאשר אתה מסתכל למעלה, מסתכל על היודקי, מסתכל על המקום השלם, מתוך המקום השלם הזה אפשר להגיע לאהבה ולהתאחדות אמיתית. ממילא, כדי לצאת מהחורבן, לצאת מהחורבן של תשעה באב, לצאת מהלבד הזה, גם בחיים הפרטיים שלנו, אתה נמצא לבד עם עצמך, וכמו שאמרת, יכול להיות עם אחרים, אבל אתה עדיין תקוע בתוך האב-אב, בתוך המקום החסר, בתוך הלבד הזה. זה אומר שאתה לא תהיה מסוגל להתאחד באמת, לא תהיה מסוגל לאהוב באמת. כדי לצאת מהלבד הזה ולהגיע לאחדות אמיתית, צריכים את אותה שמחה, את אותה תחושה של שלמות, שכדי לקנות אותה כמו שעכשיו הסברנו, צריכים להסתכל פנימה, לצאת במחול, להסתכל על הצד הפנימי של עצמנו, לראות את הפנימיות, את הצד הנסתר, סנה עיניך, וכשאתה מסתכל אל הפנים הזה, משם הלב, מתוך השמחה, השמחה פורצת גדר ומעמיקה ויוצרת בתוכנו אפשרות ליצור קשר אמיתי. וזה כמובן אומר דברים מאוד מאוד חדים וברורים, שמהגלות של הלבד יוצאים דווקא על ידי תחושה של שלמות. וזה אותו רמז נפלא שמובא בספרי החסידות על חודש אב שמבטא את החורבן. ושנכנס אב ממעטים בשמחה. כשנכנס אב אנחנו נכנסים לתקופת החורבן עד תשעה באב, הכל ממעטים, מלכן ממעטים בשמחה. באה החסידות ומסבירה שנכנס אב ממעטים את הבעיות האלה של אב, את החורבן, על ידי מה? על ידי שמחה. כי השמחה עצמה, אותה תחושה שבפועל גלות זה עצבות. מי שקרא מה קרה אחרי שהיה חורבן, אז מה גזרו? גזרו על השיר ועל השמחה, על כלי שיר. נכנסה רוח של עצבות לעולם. זה היה החורבן. עכשיו, רוח שעצבות שכנסה לעולם בגלל החורבן, היא נבעה כי זה היה סיבת החורבן. למה היה חורבן? כי היה עצבות. כי היה ריכוז בעצמנו, היה אב-אב. היה התרגלה המקום שמח ושלם. כשיש עצבות, השכינה בורחת. אין השכינה שורה מתוך עצבות. אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. אז ממילא כשהייתה עצבות, השכינה הסתלקה, נחרב לך הבית. ואז כמובן, כשנחרב לך הבית, אתה אומר, עכשיו הייתי עצוב, נחרב לי הבית, עכשיו הנה אני באמת סיבה להיות עצוב. הנה עכשיו אני רואה איך נחרב הבית. אבל באמת הבית נחרב, הבית הפנימי הזה, נחרב בגלל אותה חוסר שמחה, בגלל אותו מקום לא שלם בתוכנו. ולכן התיקון שלו זה בדיוק ממעטים בשמחה. זאת אומרת, ממעטים את הבעיות שלו על ידי שמחה. השמחה שפורצת גדר, השמחה שהיא אותה קיימה שיערה בשלמותה, אותו עושר, אותו עשיר ששמח בחלקו, שזה בדיוק תקופת שלמה, שזה היה ביטוי של שלמות ותענוג, אותו עושר פותח לנו את הלב לאותו רובד מאוד מאוד עמוק של שמחה. עכשיו, כדי לסיים את הדברים, ולהמחיש אותם עוד קצת, מובא, נגיד את הרעיון הזה ובזה נסיים, מובא במאמרי החסידות, שבאהבה יש שתי דרגות עיקריות. יש דרגה של אהבה שהיא אהבה שתלויה בדבר. אהבה שתלויה, מה אני מקבל? חסר לי, אני רוצה לקבל. למה אני אוהב אותך? כי אני מקבל ממך. אהבה שתלויה בדבר, זה גם אותה האהבה שנמצאת בשם השם בוו-קי. לפעמים יש אור, יש אהבה, לפעמים אין אהבה. ככה כתוב בספרי הקבלה, שהאהבה והאל של שם השם, לפעמים הם מחוברים ביחד, לפעמים הם נפרדים. שהם נפרדים זה הגלות. אבל יש סוג אחר של אהבה. אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה עצמית ששמה, כיוון שהיא לא תלויה בדבר, היא לא בטלה לעולם. אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם, כי היא לא תלויה בדבר. אהבה שאינה תלויה בדבר, היא, ככה כתוב בספרים, היא בסוד של האות יוד קי של שם השם. שני האותיות הראשונות. מה מבטאים שני האותיות הראשונות? אז באמת בזוהר כתוב שעל שתי האותיות הראשונות, שהם תרי רעין דלא מתפרדים. שני חברים שאף פעם לא נפרדים. יש שם תמיד אחדות. כשיש אהבה שאינה תלויה בדבר, יש תמיד אחדות. בעולם שלנו היום, יש זמנים שאנחנו נמצאים בתודעה של וו-קיי, אב, אב, תן לי, תן לי, אהבה שתלויה בדבר, אז לפעמים יש אור או אין אור, ככה עם עצמך, ככה עם השני, יש לנו כל מיני מצבים, לפעמים למעלה, אז יותר חברותיים, לפעמים למטה, יותר לבד, יותר מנותקים, יש כל מיני מצבים שונים, יש מצבים מיוחדים, בעיתי רצון, או בזמני התעלות, שאנחנו תואמים קצת את אותה אהבה שאינה תלויה בדבר, אותו מקום פנימי שמתאחד באמת. יש זמנים כאלה, בודדים, של אור שמאיר לך מלמעלה, מבפנים, שנותן לך לטעום את אותו חיבור יותר עמוק. אבל לעתיד לבוא, הגאולה היא, הסוד של הגאולה, היא שביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה יהיה? ניקח את המילה יהיה. יש פעמיים יודקה. זאת אומרת, אין שם רק יודקה ובבקה, כמו ששם השם. הכל זה יודקה. מה זה הכל זה יודקה? הכל זה הפנימיות הזאת. הכל זאת הפנימיות. הכל זאת האהבה שאינה תלויה בדבר. מסביר הרבי, שהיהיה הזה, שהכל זה יודקה, זה הסוד של ט"ו באב. זה אותו זמן שמתגלה הפנימיות, ואז מגיעים לאותה אהבה שאינה תלויה בדבר. אבל מה מביא את אותה אהבה? שוב, אם הכל זה היודקה, פירושו שכל הזמן חשוף בתוכך הצד הזה של העיגול, הצד הפנימי, אותה אמונה אמיתית, אותה שמחה, שמבטאת שיהיה מה שיהיה, אנחנו בעצם שלמים. יהיה מה שיהיה, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו טוב. יהיה מה שיהיה, אתה לא למטה. אל תחשוב שאתה למטה ולבד ונפרד. תאמין שאתה שלם, והשלמות הזאת שאת באמת שלם, ככה הקדוש ברוך הוא נותן לך, שבגלוי כל המציאות שלך היא שלמה, מה תעשה השלמות הזאת? תחבר אותך ותאפשר לך להתחבר באמת האהבה אמיתית. בזה, ביהיה הזה, שגם הצד הגלוי שלך הוא כמו הצד הנסתר, בזה בונים את הבית הפרטי, וזוכים שהשכינה שורה בין האיש והאישה, ופה נקבל במשמעות מאוד מעניינת, לפי זה מה זה השכינה ששורה בין האיש ואישה? איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, מאיפה חכמים למדו את זה? אמרו, איש זה אש יוד, אישה זה אש אי. שניהם זה אש אש, יש אש זה התלהבות, יש הרבה התלהבות, אבל ההתלהבות הזאת היא לא פשוטה. אם לא יודעים להשתמש בה בצורה נכונה, היא הופכת להיות התלהבות אגואיסטית. וההתלהבות האגואיסטית הזאת, על זה נאמר, לא זכו אש אוכלתם. וההתלהבות הזאת הופכת להיות, אני כועס עליך, אני מרומם לך, אני רוצה שתיתן, אני לא רוצה, יש כמה קשיים, יש הרבה אש, אבל אש שיוצרת פירוד, זה כשלא זוכים. אבל כשזוכים, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, שהשכינה זה היודקי. מה זה אותו יודקי? זה אותו מה שאמרנו מקודם, זו אותה הסתכלות פנימית, אותה אהבה שאינה תלויה בדבר, שהיא שורה ביניהם. ואז כשהיא שורה ביניהם, זה בעצם אותה התאחדות אמיתית. במילים פשוטות, ובזה נסיים את הדברים שאמרנו, במילים פשוטות. כשמגיע ט"ו באב, צריכים לדעת כמה שאתה מרגיש והרגשת את עצמך למטה בחורבן, כמה שאתה מרגיש את עצמך, ויש לך את הסיבות לחורבן שלך, כל אחד יש את החשבון הפנימי לחורבן, עשיתי כך, אז נחרב לי הבית, אני בכלל מרגיש חורבן, וכל אחד לפי דרגתו, יש את המקום שמרגיש את החורבן, את המקום של התשעה באב, את המקום של הירידה. כמה שירדת בגלוי, זה רק פוטנציאל, זה רק הכנה לעלייה הכי גדולה. ירידה היא צורך עלייה. ותלמד להסתכל נכון על הירידה שלך. להסתכל נכון על הירידה זה לראות מה עומד מאחורי הבפנים. ובפנים לא ירדת. ובפנים בעצם כל הירידות זה רק הכנה לגילוי, רק הכנה לגילוי של אותה פנימיות אמיתית. וכמו שרבי מדייק, אם אנחנו מסתכלים על תשעה באב, בגלוי נחרב בית המקדש. אבל בפנימיות נולד אז המשיח. בגלוי רואים חורבן, אבל בפנימיות כבר נמצאת הגאולה. אז ככה גם אדם צריך ללמוד להסתכל על החיים שלו. אתה מסתכל על הצד הגלוי של החיים, אתה רואה שם הרבה חורבן, קשיים, נפילות, לבד, כל מיני קשיים. תדע, זה מבחוץ. זה רק הכנות. זה ירידה שהיא צורך עלייה. אבל בפנימיות אתה שלם. וכמה שתתחבר ותהיה שמח יותר, תתחבר למקום השלם, תתחבר לירח שבשלמותו, תתחבר למקום של העושר, אתה תצא מהלבד, תצא מהשנאת חינם, השמחה פורצת גדרות, אתה תצא ואתה תגיע לאחד, להתאחדות האמיתית. וזה הדרך שיוצאים מהחורבן לאחדות. כמה זמן לוקח לצאת מהחורבן לאחדות? אז ארבעה ימים, אבל גם ארבעה ימים האלה, אומר לכאורה, מי תשעה באב עד ט"ו באב, אבל גם ארבעה ימים האלה הם בעצם רק נראה לנו כך. באמת זה ברגע אחד. אז מה זה ברגע אחד? זה ההבנה של רגע אחד שבעצם כל החורבן הזה זה רק מבחוץ, ובפנימיות אנחנו שלמים ומלא שמחים, סנה עיניך, תרים לך את העיניים, כמו שאמרנו מקודם, תסתכל פנימה, והשמחה הזאת ישר מובילה אותנו לבית המקדש השלישי. השמחה הזאת מובילה אותנו גם לבניין הבית הפרטי שלנו, בצורה שלמה ואמיתית. כמובן שזה בדיוק האלפיים שנה, שלמרות שזה כל כך מעבר פשוט ממקום חסר לשלם, מהמקום שמסתכל מבחוץ ועצוב, למקום שמסתכל פנימה, כשלא מוכנים לעשות את הקפיצה הזאת, זה ברגע אחד. אפילו הרבי מדייק שהקפיצה הזאת היא ממש ברגע אחד. יום כיפור לוקח 30 יום, מחודש אלול, אחרי זה ראש שנה, לוקח כמה ימים. אבל אומר הרבי, המעבר הזה של בין תשעה באב לט"ו באב, ברגע אחד. אבל בגלל שזה ברגע אחד, אנחנו יכולים, מפחדים לרקוד. מפחדים להיכנס, מפחדים לדלג את הדילוג הזה. ולכן כשמגיע ט"ו באב צריכים לקבל את האומץ, להסתכל פנימה, לדעת שלא היו ימים טובים לישראל, למרות שבגלוי זה נראה לנו ימים, כמו שאמרנו, מאוד חשוכים, לדעת האמת שלא היו ימים טובים לישראל כמו הימים האלה, ימים שאנחנו מרימים את העיניים, רוקדים במחול, נכנסים לתוך מקום שמסתכל פנימה, וההסתכלות הפנימה הזאת ישר מעבירה אותך מהלבד, להתאחדות. וכל אדם שיתאם את זה קצת בתוכו, איך שיסתכל קצת פנימה בתוכו ויראה איך העצבות מנקרת אותו ומפרידה אותו. מה קורה לך כשאתה הולך ברחוב עם מצב רוח עצוב? תראה לבד איך אתה רואה את כל הסובבים אותך. מה קורה לך כשאתה נכנס הביתה עם מצב רוח לחוץ ומפוחד, עצוב? תראה איך הכל נראה מול מה קורה לך כשאתה בא בתוך נקודה פנימית של שמחה, פתאום השני נראה מאיר, פתאום אתה רואה את המעלות שלו, פתאום הלב נפתח, פתאום יוצאים מהמקום האגואיסטי שרק רוצה לקבל, כמו שהסברנו, פתאום נפתחים למקום של אהבה שאינה תלויה בדבר. וזה בעצם הסוד הפנימי של ט"ו באב, ושהקדוש ברוך הוא יעזור, שכבר בט"ו באב הזה ברגע אחד, ניכנס פנימה, נסתכל פנימה ונראה בעיניים הגשמיות את בית המקדש השלישי בגאולה האמיתית והשלמה, ועד אז שכל אחד בחיים הפרטיים שלו יצא מהפירוד הזה של הלבד ויראה כבר איך בעצם הוא לא לבד. ברגע שהוא יאמין שהוא לא לבד, שהוא שמח ושלם, הוא יראה את זה גם בפועל בבית הפרטי ובשכינה ששורה ביניהם.